הרב קוק זצ"ל היה ענק. משנתו מקיפה עולמות רבים ומרובים, ואפשר למצוא שם הכל כמעט. הרב התפרסם בתור מי שהעלה על הנס את הקדושה של הכלל, רעיון הכלל. זהו החידוש העיקרי של משנתו. ומבקרי הרב קוק טוענים שלרב קוק לא אכפת מן הפרט. כנראה שהם לא הבינו מה זה הכלל. וזאת משום שהכללות, גם ביהדות בכלל, היא העצמה של כוח החיים עד כדי חדירה לכל פרט ופרט. יש ביטוי ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהן, כלל שהוא צריך לפרט, ופרט שהוא צריך לכלל. נזקקים זה לזה. במשטרים הפוליטיים בעולם יש חלוקה, אפשר לומר, אחת החלוקות האפשריות, בין ההשקפות הכוללות, הקולקטיביסטיות, הן מבחינה שמאלית, כלומר קומוניזם וסוציאליזם וכדומה, והן מבחינה ימנית, דהיינו פשיזם וכדומה, לבין השקפות עולם ליברליות, אינדיבידואליסטיות, המעמידות את היחיד במרכז, ומבטלות את הערך של המסגרת הכללית עד כמעט ביטולה. ואז יוצא שמעמידים את הרב קוק בצד אחד מול צד שני, וזאת טעות חמורה ביותר. גם באורות התשובה, דלת, פסקחת, הרב דן בזה, שההערה הכללית דוחה את ההערה הפרטית בהתחלה. אבל כשההערה הכללית מתבגרת, היא כוללת את הפרטית בתוכה. והרב התייחס לזה במאמר שמופיע בגנזי הראייה. מה זה גנזי ראייה? נא להכיר. סדרה של חוברות. יצאו בהתחלה 7 חוברות, 6 על המועדים, ועוד חוברת שהייתה אמורה להיות ראשונה בסדרה של מאמרים. אחר כך הוציאו מהדורה נוספת, שבה כלולות 6 החוברות הראשונות, והשביעית לא, משום מה. בכל מקרה, זה מהמהדורה הראשונה, אחת מן החוברות. כאן זה מאמר על חנוכה, לא יודע למה זה קשור בדיוק לחנוכה, אבל יש כאן דיון עם זה יהודי שדן איתו על ההשגחה הכללית לעומת ההשגחה הפרטית. יש ויכוחים כאלה, האם יש השגחה פרטית או רק השגחה כללית. הרב כאן דן בדבריו, נהניתי מהערותיך המחוכמות. אמנם מה שכתבת שההשגחה העליונה צופה בכללים, כלומר, מה מונח מאחורי האמירה הזאת, ולא בפרטים, זאת היא השקפה פילוסופית ישנה, שעתה הננו מתרוממים עליה. ועל פי עומקה של תורה, מניעז היינו רמים ממנה, שהרי, למה זה לא נכון, ההשקפה אומרת שההשגחה היא על הכללים בלבד? היה אפשר לטעון טענות פילוסופיות. הרב טוען טענה פוליטית. מעניין. שהרי איננו רואים במוסר החברותי שרק המדרגה הממוצעת היא מסיעה את כל ענייניה רק לענייני החברה הכללית, והאישיות הפרטית אינה מוצאה בקרבה מקום הגון. מזה יצאו הממשלות שאחזו בדספוטיות. מה זה דספוטיות? עריצות. ושמו את כל ההמון רק לחומר מעשי מכני. רק רוח הקודש הופיע על ידי דוד מלך ישראל לומר, ויקר דמם בעיניו. כלומר, שהקדוש ברוך הוא אכפת לו מדמו של חייל פרטי. ואין לשער כמה גדול הוא החידוש הזה, אפילו עכשיו אצל מלאכים אדירים, וקל וחומר לפני כ-3,000 שנה. ועתה איננו רואים שההשלמה החברתית היא הנותנת עם כל כללותה ערך הגון וחשוב לכל פרט יחידי. כלומר, המשטרים הטובים עוסקים גם בכלל וגם ברווחת הפרט. ומזה אנו יכולים לדעת שההשגחה האלוהית, שהיא בוודאי על פי היותר מובחר וניסה שבמשטרים, אין בה שום חילוק בין פרט לכלל. כלומר, הקדוש ברוך הוא יודע מדעי המדינה, והוא יודע שבמדעי המדינה, המדינה יותר משובחת נותנת מקום גם לכלל וגם לפרט, זה ברור שהקדוש ברוך הוא לא ינהג פחות טוב מהטובה שבמדינות. ולכן יש אצלו מקום לכלל ופרט, אפילו במידה מסוימת אין חילוק בין כלל לפרט. זה מעניין איך שהרב לומד ממדעי המדינה על ההשגחה העליונה. מי אמר לו אגב לעשות את זה? זה גמרא מפורשת, לא? מלכותא דשמיא, כן, מלכותא דרכיא, או הפוך. מלכותא דרכיא, מעין מלכותא דשמיא. זאת אומרת שאופני השלטון הפוליטיים, הם מדמים זה לזה בעולמות העליונים והתחתונים. עד כאן המקור הראשון. מתוך כך, יש לדון בכלל במשמעות של חלוקת האנושות לקולקטיבים. אנחנו רואים שבני אדם החליטו להתאגד בתור אומות, עמים, קולקטיב. מה הסיבה של הדבר הזה? אפשר להבין פשוט מאוד. יש בצורת החיים הכללית עוצמת חיים הרבה יותר גדולה מאשר בפרט. כי הרי הכלל מורכב יותר, וככל שהרכבה עולה, כך נשמת החיים שיכולה לחול באותו כלי, היא נשמה יותר גדולה. זה אפשר להבין, נכון? איפה אני בתוך כל זה? זאת השאלה. איפה אני? אומר הרב, בקבצים מכתב יד קודשו כרך ב', הוצאת רמת גן, במהדורה בכריכה רכה. יש כל מיני מהדורות. במהדורה בכריכה רכה כרך ב' של קבצים מכתב יד קודשו. אומר הרב, דבר מעניין. לפני, בשני מקומות. נו, איפה זה? סליחה. נגיע, נגיע. לא להלחיץ אותי בבקשה. הנה. ירושלים. אני קורא כאן בעמוד צדיק זין במהדורה הנסגרת. ירושלים ונקודת ציון. נקודת ציון זה מושג מתורת הקבלה. בתוך הפרצופים העליונים יש מידה שנקראת נקודת ציון. ירושלים ונקודת ציון בייחוד תורה על שיבת המין האנושי למרומי מצבו ביחס להעמים שכבר נתפלגו, שישובו לחטיבה טובה וטהורה. כלומר, ירושלים זה במידה מסוימת, זה מדינת ישראל המתוקנת, זה מרכז החיים של האומות. רעיון ידוע, לא חדש, נכון? מכירים את הרעיון הזה, לא? ירושלים. איך כתוב? ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם, ושכנתי בתוכך. נכון? אני חושב שאני לא אומר דבר חדש. מה שחדש כאן זה ההמשך. אמנם, גדול ממנה הוא גן עדן. למה גן עדן זה יותר גדול? שישוב המין האנושי לגובה מעלתו בפרטיו, עד שלא יהיה צריך שום לימוד והדרכה ולא עזרת קיבוץ, כי אם לחיות בגן עדן לעובדה ולשומרה בתור טיול ועונג מורחב הממלא את החומר והרוח עדנים. אז אם זה מצב של גן עדן, כל אחד לבדו, כל כך שלם שהוא לא מזדקק לחבר. זאת אומרת, המדרגה היותר עליונה מעל הכלל היא הפרט המושלם. מעניין, מצאנו דבר כזה בחלוקת הנשמה אצל חכמי הקבלה. נפש, רוח, נשמה, נשמה זה כלל. נכון? נפש זה הפרט, רוח זה פרט, נשמה זה כלל. נו, ומה יש אחרי נשמה? חיה, זה יחידה. אז זה יחידה, זה האחיזה של הפרט באלוהות. מקום נוסף, עמוד קנ"ז, באותו ספר, אותה מהדורה. השבת כללות האדם לטהרתו האלוהית, שהיא למעלה מכל חילוק לאומים, הוא יסוד גן עדן, גן עדן שהוא עומד למעלה מעולם הזה. העלאת כנסת ישראל במדרגה העליונה, כל זמן שיש חילוק עמים בעולם, זאת היא מדרגת נקודת ציון. כל זמן שיש חילוק עמים בעולם. מה רומז הרב? שפעם לא יהיה. אתם רואים פה, העוצמה של מחשבה, מחשבתו של אדם, שכל משנתו סובבת מסביב לכלל, מהו הערך של הפרט אצלו? כאן אנחנו צריכים, בשביל להבין את הדברים, עד סופם, ללמוד את עולת ראייה. בעולת ראייה יש שני כרכים. משום שאנחנו נביא גם מהכרך האחד, גם מהכרך השני. במה כדאי להתחיל? בראשון או בשני? מה אתם אומרים? שתי אפשרויות. מה? נתחיל בשני, יאללה. שני. כידוע, בתפילת יום הכיפורים, בסיום העמידה, אומרים, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. מה המשמעות של המילים האלה? המילים האלה באים לרומם את נפש האדם. שאלה, כמה זמן עבר עד שלא נוצרתי? זמן רב. אין סוף, לא יודע אם אין סוף זמן, זה אריסטו אומר שיש אין סוף זמן. אבל מאז המפץ הגדול, כמה אומרים? כמעט 16 מיליארד שנה. אתם שמים לב מה שקורה כאן? במשך 16 מיליארד שנה לא נוצרתי. למה? כנראה שלא היו צריכים אותי. כי אם היו צריכים אותי, הייתי נוצר. אז אם לא נוצרתי, איני כדאי. לא כדאי ליצור אותי. זה מה שאומר כאן הרב. לפני שנוצרתי, כל אותו הזמן הבלתי מוגבל שמעולם עד שנוצרתי, ודאי לא היה דבר בעולם שהיה צריך לי. כי אם הייתי חסר בשביל איזה תכלית והשלמה, הייתי נוצר. וכיוון שלא נוצרתי עד אותו הזמן, הוא עוד שלא הייתי כדאי עד אז להיברות. ולא היה בי צורך. כי אם לעת כזאת שנבראתי, מפני שהגיע השעה שאני צריך למלא איזה דבר להשלמת המציאות. זאת אומרת, אם אני כאן, סימן שאין מישהו אחר בעולם שיכול להיות אני. אבל לכאורה, יש עוד מישהו שעושה בדיוק כמוני. כן, אבל הוא לא אני. רק אני יכול להיות אני. כן, כמו שאומר הרב דב ביגון, אני בדקתי את זה, זה הפעם היחידה מאז בריאת העולם שיש בית באלול תשעין ג'. בדקתי את זה. וגם לא יהיה עוד אחד כזה. כלומר, זה יום ייחודי. גם האני שלי הוא אני ייחודי, רק אני יכול להיות אני. כלומר, בתוך המחשבה הכללית, הפרטיות שלי היא בלתי ניתנת להחלפה. לכן אומרת המשנה שכל אדם צריך לומר, בשבילי נברא העולם. מה זה בשבילי? אומר הבעל שם טוב, בשביל שלי. יש לי שביל. כן? כל העולם כולו ניזון בשביל של חנינה בני. זה המשמעות של הביטוי בשביל. שאלה עולה מהדברים. מה השאלה? לא יודעים מה השאלה? המשך התפילה. מה נאמר שם? עד שלא נוצרתי נכדאי. ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי. נו, אתה, הרב קוק, באת לעודד אותי, אבל התפילה הורסת את הכל. לא. מתי אומרים את התפילה הזאת? ביום הכיפורים. מה אני בא לעשות ביום הכיפורים? להגיד לקדוש ברוך הוא כמה אני רע. נכון? זה מה שנקרא וידוי. אז בסיטואציה המיוחדת הזאת, אני בהחלט אומר, עכשיו שנוצרתי, ואני לא עושה מה שצריך, כאילו לא נוצרתי. זה מה שכתוב בהמשך של הרב גם. ואילו הייתי מייחד מעשיי אל תכלית בריאתי, הנני עכשיו כדאי, אבל כיוון שאין מעשיי מכוונים לטוב התכלית, הרי לא הגעתי אל תכלית בריאתי, ועדיין, והנני עדיין כדאי כמו קודם לכם. ברור. זה ההקשר של יום הכיפורים, זה בסדר. ביום הכיפורים מותר לך להגיד שאתה רע. בשביל זה נברא יום הכיפורים, כדי שתגיד שאתה רע. נכון? אני טועה או לא? אני אומר דברים? טוב. עכשיו, נשאלת השאלה. בסדר, אתה אומר שאני כיחיד, אני ממלא תפקיד. אבל יש מצב שיכול להיות שאני לא אצא מן החטא. אולי החיים שלי התפספסו, חלילה וחס. אולי לא אגשים את תעודתי. האם עדיין כדאי לחיות? שאלה זו שאל דוד המלך. איפה הוא שאל את זה? במזמור, אני חושב כף א', נראה. המזמור, לא זוכר את המספר של המזמור, אבל המזמור אומר כך. איפה שמת את זה? לאט לאט, לא להלחיץ אותי בבקשה. מיד נמצא את זה. עולת ראייה חלק א' עמוד שין למד ב'. לולא האמנתי, זה בלדוד השם אורי וישעי. ממי ירא, השם מעוז חיי, ממי אפחה. בסוף זה מסתיים בפסוק, בשני פסוקים, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם. מה זה לולא? לולא זה מלשון אולי. אחת הסיבות שקוראים את זה בחודש אלול, כי לולא זה אותיות אלול. בכתב יד של תהילים, מעל האותיות של לולא, למד וב, למד א', יש ארבע נקודות. על כל אות יש נקודה. מה זה נקודה מעל לאות? זה שצריך למחוק. וכמו שהיום מעבירים קו כדי למחוק, אז פעם כשרצו לציין מחיקה, היו שמים נקודה מעל. אז זה כאילו שהמילה לולא צריכה להימחק. אבל למה היא לא נמחקה? כי אולי היא לא צריכה להימחק. יש ספק על הספק הזה. האם צריך למחוק את הספק הזה או לא? מסביר הרב. יש, אולי לפני כן, הגמרא בברכות. אומרת ככה. למה נקוד הלולה, אמר דוד, לפני הקדוש ברוך הוא, מובטח אני בך, שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא, אבל איני יודע אם יש לי חלק עם לב, שמה יגרום החטא. אז אולי אני לא אצליח את החיים שלי. על זה אומר הרב, שדוד המלך דווקא היה מבסוט. למרות הספק שהיה לו באופן אישי. למה? הביטחון בישועת השם הכללית שיעשה לעולמו. האם אני שואל אותך, תגיד, המצב של העולם עכשיו הוא טוב או רע? מה התשובה? מה? רע. המצב של העולם עכשיו הוא רע. מה המצב של העולם בעתיד? טוב, יהיה טוב, נכון? איך אני יודע את זה? שיהיה טוב? כל ישראלי אומר את זה לחבר שלו בסוף שיחה. נכון? מדברים שלוש שעות כמה שרע במדינה, ולפני שעוזבים אחד את השני, יהיה טוב. ומוסיפים איחוד בין אדום לישמעאל, יאללה ביי. זאת אומרת, כן. זאת אומרת, יש, אבל יש איזה משהו מאוד מעניין. כשהיהודי הישראלי נמצא בשליטה עצמית וביקורתי, אומר שהכל רע. אבל כאשר הוא עומד לעזוב את חברו, וכבר, הוא כבר לא חושב על מה שהוא אומר, אז יוצאת לו הסגולה הפנימית שאומרת יהיה טוב. לא במקרה. זה הכרחי. אם אתה מאמין שבראשית ברא אלוהים, ברור שמבראשית יש אחרית טובה. אז האם זה כדאי לחיות בעולם דפוק כמו שלנו? תשובה כן, כיוון שהוא עתיד להיות טוב. זה מה שאומר כאן הרב. הביטחון בישועת השם הכללית שיעשה לעולמו, ורק היא, היא הממתקת את כל החיים כולם. ואין השמחה נפרעת כלל ממה שאין היחיד בטוח בעצמו על דבר גורלו ביחס לאושר הגדול ההוא. כלומר, זה שאתה אישית לא יודע אם תגיע לחיי העולם הבא או לא, זה לא מפריע לך לשמוח. למה? מלא חפץ לב הוא ביודעו שהטובה עתידה לבוא, שהעולם הוא מתוקן לאושר, שהמציאות כדאית היא להיברא. לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. למה נקודה לולא? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא, אבל אני יודע אם יש לי חלק ביניהם עם לב שמה יגרום החטא. ובכל זאת הוא מאושר אושר ודאי, אושר הבא מתוך שאיפה אצילית התופסת תמיד את המציאות, את התיאוריה הכללית. שאלה: אדם ששמח לחיות בעולם שעתיד להיות טוב אף על פי שהוא לא בטוח שהוא ישותף בטובה, אדם כזה מגיע לו עולם הבא או לא? ודאי שמגיע לו. זאת אומרת, בסופו של דבר, המוכנות של דוד לוותר על שותפותו הפרטית בגורל העתידי, ודווקא בכל זאת לשמוח, זה עצמו משתף אותו. נשאל פעם, מישהו שאל, משה רבנו היה מוכן לוותר על העולם הבא שלו בשביל עם ישראל, נכון? נו, זה עצמו מזכה אותו בעולם הבא. לופ. תשובה, משה רבנו בזמן שזה קרה לא חשב על זה. בסדר? כלומר, האדם צריך להיות מוכן במצבים מסוימים לוויתור בעל משמעות מטאפיזית אדירה של אובדן העולם הבא שלו אפילו. אבל מצד האמת לכולם יש שייכות בסופו של דבר. כן? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא. מה זה אומר? כל ישראל, כולל אלה שאין להם חלק לעולם הבא, יש להם חלק לעולם הבא. מבין? אבל אחרי הרבה הרבה סיבוכים. אבל מגיעים בסוף. מה המקור של האני שלי? שאלה גדולה. היה גוי אחד ששאל את עצמו את השאלה הזאת. דיברנו על זה כמה פעמים. צרפתי אחד. בשם דקארט. קשה לך לשמוע, תתקרב, מה הבעיה? למה אתה צריך להתאמץ? מה? אין מקומות, זה נכון, זה בעיה, זה בהחלט בעיה. הייתי צורח, אבל אני לא יכול. מה? ככה? זה עוזר? כן, נפלא. היה גוי אחד בשם דקארט. והוא שאל את עצמו, שלוש שאלות. שאלות יפות מאוד. האם אני קיים? האם אלוהים קיים? האם העולם קיים? אולי זה הכל אשליה. שאלות טובות? אולי אני לא קיים? אולי אלוהים לא קיים? אולי העולם לא קיים? אומר דקארט, בוא נתחיל באני. יש מישהו כאן שיש לו ספק אם הוא קיים או לא? סימן שהוא קיים. איך אומר דקארט? אני חושב, משמע אני קיים. אחר כך הוא אמר לעצמו, רגע, בסדר, אז אני קיים, זה בטוח. מה אני גיליתי בתוך עצמי? גיליתי בתוך עצמי הרבה מושגים של מחשבה, ביניהם את מושג האינסוף. האינסוף? אבל אני מכיר את עצמי כמוגבל. אם כן, מושג האינסוף בא אליי מבחוץ. מסקנה יש אלוהים. לא רע, אה? אומר, אז אני קיים ויש אלוהים. נו, אלוהים ירמה אותי. ברור שיש עולם. עד כאן דברי קודשו. יש הרבה קשיים באמירות האלה, כן? זה יפה, יש פה חשיבה, יש אצילות המחשבה מצד אחד, מצד שני יש כמה בעיות. קודם כל יש בעיה לוגית. אתה אומר, אני חושב משמע אני קיים. זה כדי להוכיח את הלגיטימיות של המילה אני. אז איך אתה משתמש בה בהתחלה לפני שהוכחת את לגיטימיותה? איך אתה אומר, אני חושב, אולי אסור להגיד אני? למה הוא לא שאל את עצמו את השאלה הזאת שאני שואל? שאלה פשוטה, לא? כי הוא היה מלא גאווה. כלומר, זה הגאווה הפילוסופית. הגאווה הפילוסופית איננה מעמידה בספק את עצם קיומה. זאת אומרת, אבל מצד האמת, הוא לא הוכיח את מציאות האני שלו. מקסימום הוכיח את מציאות המחשבה שלו, אבל לא של האני. וזאת באמת שאלה שהפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית עוסקת בה הרבה. מניין הלגיטימיות של האני שלי. האני מרגיש מאוים. היה גוי אחד, סרטר, אמר, הגהינם זה האחר. האחר הוא בתחרות איתי. הוא מקטין את הקומה שלי. אני שונא את כולם. אגב, כשהוא אמר, האחר זה הגהינם, הוא אמר את זה לפני הרבה אנשים. תראו לסרט שהוא אמר את זה בפני אולם ריק. יש פה מישהו? טוב, אבל יש פה משהו רציני. כאשר אני חושב על האני שלי, המחשבה ההמונית, הפשטנית אומרת ככה, מול אלוהים אתה אפס. מול החברים שלך אתה משהו. נכון? יש טענה כזאת? יש מחשבה כזאת? האמת היא זה בדיוק ההפוך. אם אני חושב על עצמי מול החברים שלי, כמה חברים יש לי בעולם? 7 מיליארד. כן? יש אחד שקוראים לו צ'אנג, ועוד אחד שקוראים לו צ'ינג, ועוד אחד שקוראים לו אחמד, יש עוד אחד שקוראים לו יוסי. אתם יודעים כמה כאלה יש? 7 מיליארד. שזה רק בדור הזה. אם אני עושה חשבון של כל הדורות, שלא לדבר על האוקיינוס, ועל הכוכבים ועל הגלקסיות, אני חתיכת קצף על פני האוקיינוס, בין שנייה היה, בין שנייה עבד. מי אני ומה אני? אני כלום. הבל וריק. אמא! כלום. אבל, כאשר אני עומד מול האלוהות, כאילו אני מגלה משהו. מי זה האלוהים? לפי היהדות, זה מי שרצה שאני אהיה. והוא רצה שאני אהיה. לא רק שהחבר שלי יהיה, שאני אהיה, לא כחלק מן הכלל, אני כפרט. יוצא לפי זה שהמפגש שלי עם האלוהות, ההכרה שהחיים ניתנו לי, זה מבסס את האני שלי. לכן הדבר הראשון שאני עושה בבוקר, כשאני פותח עין אחת, מודה, משמע אני קיים. מי אומר את זה? כמובן, הרב קוק זצ"ל. בעולת ראייה, חלק א', עמוד א'. על המילה אני שבמודה אני. אומר הרב כך, האדם מוצא את עצמו בעצמו. איך? על ידי אור החיים האלוהים המופיעים בקרבו, ממלאים אותו ברוח הטוב של רגש התודה, של הכרת הטובה האלוהית, ואבטעתה. מה זה אבטעתה? לומר, אני מלא תודה ואומר את המילה מודה. כי במה נחשב האדם? בחלישות כוחו, באפסיותו וזעירותו, נגד כל היקום הגדול והעצום וכוחות הבריאה האדירים והנפלאים העותרים אותו. מרוב שיממון לעומתם, עובד האדם את תוכן האני שלו. אמנם, בהאיר עליו אותו האור של הכרת הטובה האלוהית וכל הסעיפים הקדושים כבירי עוז הקודש היא מהירה בקרבו, אז בא האדם להכיר את גדולת ערכו, את עניותו, באלף, זה שיש לו עני, והיעדר ביטולו בכללות ההוויה, ומוצא את עצמו מאושר לומר בפה מלא, אני. כלומר, מודה משמע אני קיים. או, שונה קצת מהקוגיטו של דקארט. זה מסביר את מה שקרה במגדל בבל. במגדל בבל ביקשו בני האדם למחוק את הפרט. כל הארץ, שפה אחת, ודברים אחדים. הווה נבנה, הווה נלבנה. המילה הווה היא המילה הטוטליטרית. נכון? מה פירוש המילה הווה? נכון שכולנו חושבים ש... דרבלק, אם אתה לא תחשוב כמו כולם. הווה. נגילה הווה. נגילה ונשמחה. כן? כולנו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, הווה נרדה. מה יקרה? כל אחד ייפגש עם האלוהות. פתאום הוא ירגיש את עצמו מאוד. יעשה מחלוקת עם חברו. כלומר, הגילוי האלוהי, במקום להאפיס אותי, מגדל אותי. את זה בעצם אמר כבר, לפני הרב קוק, אמר את זה הלל הזקן. כאשר הוא אמר, כאשר העין הוא העני שלי, אז יש מישהו מולי. וכאשר העני שלי עומד בפני עצמו, אני הופך לאובייקט. נכון? עד כאן דברי הלל הזקן. מה, הוא אמר את זה, לא? הוא אמר, אם העין, אם הוא העני שלי, אז יש מישהו ממולי. וכאשר האני שלי עומד בפני עצמו, אני הופך לאובייקט. זה לא כתוב ככה במסכת אבות? כן, אז, כן, זה בעברית אחרת שמה. אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? או. וזה, זה בעצם, הלל הזקן כנראה הושפע מהרב קוק בעולת ראייה. לא ייתכן שהוא לא קרא את הדברים. לפי זה גם מובנת איזושהי בעיה מטאפיזית שמעסיקה את בני האדם מאז המאה ה-19, אבל יש לה גם גלגולים קודמים. בשם האני, בני האדם הגיעו למסקנה אתאיסטית. למי הכוונה? לניטשה. פרידריך ניטשה הביא הוכחה לכך שאין אלוהים. רוצים הוכחה שאין אלוהים? מה? זה לא יפה במכון מאיר, מקום שבא ללמד אמונה וזה, להביא הוכחות לזה שאין אלוהים. אז אולי לא נעשה את זה? לסתור אותה, אני לא בטוח. מה יהיה? אם נגיד ההוכחה תשכנע אותך יותר, מה יהיה על המצפון שלי? טוב, ננסה בכל זאת, אתם יודעים מה? ניקח סיכון. באורות הקודש, חלק ב', הרב מביא את הטענה. אני אולי אסביר אותה בעל פה קודם כל. אומר ניטשה, אם יש אלוהים, הוא טוב, נכון? מושכל ראשון, אלוהים הוא טוב. גם יש עוד מושכל ראשון, אלוהים הוא שלם. אם יש אלוהים, איך לא אקנה בו? הרי הוא השלמות המוחלטת, ואני לעולם לא אהיה שלם בשלמות הזאת. תיוולד אצלי קנאה אוכלת עצמות, קנאה עצמותית, לוגית, לא קנאה מקרית. אני לא יכול שלא לקנא באלוהים. והקנאה הזאת לא רוויה לעולמי עולמים. אם כן, קיומו של האלוהים עושה לי רע, רע עצמותי. והרי אמרנו שאלוהים הוא טוב. יש פה סתירה פנימית. מסקנה, אין אלוהים מה שהיה להוכיח. הוכחה יפה, לא? מאיפה המושכל הזה שאלוהים הוא טוב? האלוהים שהדת מדברת עליו. כן? האלוהים של הדת, מה? נכון. יש מה לדבר על זה, מיני. אז זה תקרא ברב קוק, הטוב הכללי, מאיפה זה בא וכו'.
יש אלוהים של מיתולוגיה.
נכון. אז עוד יותר גרוע. הם אכזריים בכלל. טוב, אז אולי במקום להקשות מהמיתולוגיה, תתייחסו לאלוהים של הדת, שזה בכל זאת גם כן משהו. אלוהים של הדת הוא כזה טוב. והרי לא יכול להיות שהוא קיים, כי הרי אני מקנה בו. מסקנה הוא לא קיים. מה שהיה, להוכיח. כאן אנחנו נמצאים בשלב מסוכן של השיעור. מה יהיה אם מישהו עכשיו יעזוב? וטוב, נו, מה אתה אומר? לא שומע. למה חייה חיצונית? יפה. אנחנו עוד מעט נתייחס לדבריך. אבל קודם כל, הצגת השאלה. הרב כאן אומר, בעמוד שין צדיק זין בקרך ב' של אורות הקודש. יש יצר הרע נסתר מאוד במעמקי הנפש. יש יצר הרע גלוי, כן? תאוות, גזל, כל מיני דברים, כן? שנפשו של אדם מחמתן. זה יצר הרע גלוי. אבל יש יצר הרע נסתר מאוד במעמקי הנפש. קנאה מרכבת עצמות, המביאה רפיון ומחשקים לכל רעיון של אורה. הקנאה היא מוזרה. רבים לא יכירוה, מפני שישנם כמה גורמים שמונעים את השפה מלהביעה. כן, זה לא יפה להגיד אני מקנה באלוהים. אבל היא ישנה. נרדמה היא במחבואי הנפש האנושית. והיא יוצאת לפעמים בצורות שונות. פתאום השד מתעורר, יוצא מהבקבוק. כן? והיא יוצאת לפעמים בצורות שונות, חוץ מצורתה האמיתית, כדרכן של כל התוצאות של הקנאה, שאינן מתלבשות כי במלבוש נוכרי ונוסעות עליהן תמיד שם זר. זאת אומרת, אדם שמקנה בדרך כלל לא אומר את זה ככה. אלא הוא מוצא כל מיני סיבות אידיאליסטיות להצדיק את קנאתו. לכן אומר הרב, נדיר מאוד לשמוע את הקנאה הזאת באמת. הקנאה המוזרה הזאת היא הקנאה באלוהים. מאיפה הרב קוק לקח את זה? מניטשה, כן? הוא קרא אותו, מתייחס אליו. אז אחד הדברים המעניינים אצל הרב, אצל הרב, החוץ חשוב. הרב איננו חושב שאין משמעות למה שמחוץ לבית המדרש. בית המדרש צריך לקבל אחיה ולתת גם מענה לאתגרים הבאים מבחוץ. הקנאה המוזרה הזאת היא הקנאה באלוהים. האדם מקנאו באלוהים. על עושרו האינסופי, על שלמותו המוחלטת. הקנאה הזאת גורמת עקמימות הדעת וחשקת המחשבה, טמטום השכל ורוגז הרוח. וכשכל האמצעים אינם מספיקים להכיל את זעמה, היא מסיימת בכפירה מוחלטת. כדי להסיר מהנפש הכואבת, אכולת הרכב את העוקץ של הקנאה. הדוקר נורא. אז מה הפתרון לקנאה של ניטשה, לריקבון הזה? אפשר להגיד שתי סתירות, מה איך אתה מי זה דבר? ככה כלפי מעלה, כלפי הקדוש ברוך הוא ככה מדברים? לא יפה, תפו עליך. הרב לא חושב ככה. הרב חושב ששאלות מהסוג הזה דורשות הרחבת הדעת. אין מרפא למחלה זו כי אם הערה עליונה של דעת אלוהים בבירור ובעומק היגיון. אם אתה לא תיתן תשובה רצינית, אז ניטשה צודק. ואז אנחנו מוכרחים להגיע לתשובה שאתה אמרת. בעצם מאיפה כל זה נובע? מזה שניטשה רואה את אלוהים כעומד מחוץ לו. זה אגב נכון. אני הרי לא אלוהים. לא רק אני, גם אתה. גם ניטשה. אנחנו לא אלוהים. אם כן, האלוהים עומד מבחוץ. ולכן יש תחרות, יש מתח ביני לבינו. מצד שני, אני כלול באלוהות הכללית. כלומר, השאלה האם צריך לנסח את האמונה בניסוח מונותאיסטי בלבד, או שצריך לצרף לתפיסה המונותאיסטית גם קצת פנתאיזם, קצת מנות של פנתאיזם, זה שאלה שהרב עוסק בה. אני אגיד את זה אחרת. אתם יודעים שיש כל מיני שיטות בעולם. יש שיטות אתאיסטיות, ויש שיטות תאיסטיות, ויש שיטות אקוסמיות, ויש שיטות פנתאיסטיות, ויש שיטות פן-אנתאיסטיות. כל מיני תפיסות על מהות היחס בין הבריאה לבין האלוהים וכו'. מי צודק? לפי הרב, אף שיטה לא יכולה להיות צודקת. משום שהאלוהות היא למעלה מכל מחשבה. ולכן על מנת לתפוס את האלוהות, תפיסה נכונה, אתה מוכרח להכליל ברוח את כל סוגי התפיסות ביחד. אתה צריך להיות קצת פנתאיסט לפעמים, לפעמים קצת מונותאיסט, לפעמים קצת אתאיסט. כל זה ביחד יקרב אותך אל הדעה האמיתית. כי, אומר הרב, במקום אחר, אני זוכר איפה, כל תפיסה באלוהות שאיננה ממלאת את הלב נועם שלם מכל צד, היא לא נכונה. לא ייתכן שאתה תפסת את אלוהים ושזה עושה לך רע. אם זה עושה לך רע, סימן שתפסת באופן חלקי. אבל כל תפיסה מביאה איתה את החסרונות שלה. אם כן, אין שום תפיסה שהיא נכונה, כל התפיסות ביחד אולי. מובן? אומר הרב, אגב, מצאנו מחלוקת כזאת אצל מלאכי מעלה. השרפים, מה הם עושים כל הזמן? מה הם אומרים? קדוש, קדוש, קדוש. מה אומרים האופנים? ברוך. אז הקדוש הוא קדוש או ברוך? תלוי, לפי השרפים קדוש, לפי האופנים ברוך. ליושב תהילות לרוכב ערבות, קדוש וברוך. לכן קוראים לו הקדוש ברוך. הוא. כלומר, הוא הקדוש והוא הברוך בעצמו. אבל התפיסה של השרפים, שהיא תפיסה טרנסנדנטלית, איננה יכולה להסתדר עם התפיסה האמננטית של האופנים. אבל הם נותנים רשות זה לזה. יודעים שהתפיסה של כל אחד היא חלקית והיא זקוקה להשלמה של התפיסה של השני. אומר הרב, טבע הדבר הוא, אני קורא כאן בעמוד שינצדיטט, טבע הדבר הוא שבהשקפה הרגילה אותה התבוננות האלוהית הבאה מהדעה המונותאיסטית, שהיא ההשקפה היותר מפורסמת גם מצד האמונה, היא מסבבת לפעמים עצב וחלישות נפש. כן. כן, או ימלוך השם לעולם, אלוהי ציון דור ודור, הללויה. כן. אז אומר הרב, הדעה המונותאיסטית שהיא ההשקפה יותר מפורסמת גם מצד האמונה, היא מסבבת לפעמים עצב וחלישות נפש, מפני הרפיון הבא ברוח האדם בציורו, שהוא בתור נמצא מסובב, מוגבל וחלש, רחוק הוא מהשלמה האלוהית המהירה באור תפארת גבורתה. בייחוד החולשה מתעוררת על ידי הבלטה שהחסרונות המוסריים מתבלטים בנפש על ידי הקבלה במעמד האדם לעומת השלמות האלוהית. כן, ניטשה עוד פעם. ביחס אל הצדק והמוסר. אמנם עלולה חולשה זו להיות מתמעטת באותה עמידה שאדם מוצא את עצמו איתן במעמדו המוסרי המעשי והמידותי. כן, ככל שאתה בעצם יותר שלם, אתה פחות מקנה בשלמות האלוהית. אבל מכל מקום מן החולשה נפקעת לגמרי, מפני ההשערה הזורמת של הצעירות החדלה לגבי הגודל האלוהי המבהיל בתעצומות אינסוף את הרעיון היותר רחב. אם כן, האמונה המונותאיסטית, אומר הרב, היא מייגעת את הנפש. ותמיד אלוהים, מה הוא מתערב לי בחיים? יש טענה כזאת. פחות מההשקפה הזאת מייגעת את האדם, ההשקפה המונותאיסטית, הנוטה להסברה הפנתאיסטית. מי היה הפנתאיסט הגדול? שפינוזה. כן? האם הרב הוא שפינוזיסט? לא. הוא אומר, ההסברה הפנתאיסטית כשהיא מזדקחת משיגיה. כלומר, צריך לנקות את שפינוזה, להוריד לו את השיגים, ואז הוא בסדר. מי עשה את זה? החסידות. כן? המובלטת בחלקים רבים ממנה בחלק התבוני של החסידות החדשה, שאין שם דבר מבלדי האלוהות. האדם מוצא את עצמו שאם אך לא יתאפס בתוכיותו מקום בפני עצמו, שאז בעיקר או בדמיונו מהשלמות של אין תכלית האלוהית, ובוודאי חדל ורפוי ואיננו כלום, ואיננו כלום עוד יותר מהאין כלום של הביטול הערכי שבא לידי ההצטיירות הראשונה. טוב, זה נעזוב את זה בשלב הזה כדי לא להכביד יותר מדי. אבל מה שאני רוצה לומר, שהעיונים האלוהיים היותר גדולים, אתם רואים שכאן הרב עוסק במטאפיזיקה מאוד עליונה, זה מתחיל מתבוננות של הפרט. מי אני בתוך כל היש הגדול הזה? כדי להגיע למחשבה כזאת, במדרגה של הרב, צריך להיות אדם מאוד חופשי. לא כל אדם מסוגל לחירות הגדולה של המחשבה של הרב. אבל אמרו חכמים שאי אפשר לאדם לעשות בתורה אלא אם כן הוא מלא ברוח של חירות. אמרו חכמים מעשרת אבות, אין לך עוסק בתורה, אלא בן חורין. נכון? עד כדי כך שמי שאיננו חפץ בחירות, איננו יכול להיראות את פני השם. לכן עבדים אינם יכולים לעלות לרגל, כי כתוב יראה את פני האדון השם, מי שאין לו אדון אלא השם. אבל מי שיש לו עבדות כלשהי בליבו, במעמדו, אז הוא כבר מופקע מהמפגש עם האלוהות. כי הוא לא עצמו. הוא כבר בעצם חי לפי הקצב של מישהו אחר. אין לו חירות פנימית, הוא לא יכול לדעת את השם. נכון? כך כתוב במשנה במסכת אבות בפרק השישי, שאין לך עוסק בתורה אלא בן חורין, שנאמר חירות על הלוחות. נכון? אל תקרא חרות אלא חירות. כתוב ככה, נכון? אני רואה שכבר התייאשתם מלהוכיח אותי על שיבוש של מקורות, בעיה שלכם. טוב, לא, אבל אני חושב שמה שאני אמרתי זה באמת מה שחזל אמרו. כן? אמנם כתוב אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, אבל אם נעמיק בדברי חזל, מה זה אומר? שכדי לעסוק בתורה, אתה צריך להיות אחד שרוצה להיות בן חורין. כי הרי למי אתה אומר, נגיד, מי רוצה, כלומר, מי שיגיע לתהלוכת ל"ג בעומר יקבל סוכריה. למי אומרים את זה? לאנשים שאוהבים סוכריות. אם אני לא אוהב סוכריות, בשביל מה אני צריך לדעת את זה? לכן אם אומרים לי, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, סימן שאתה אחד שאוהב חירות. שאם לא כן, לא היו מציעים לך את זה. כן, רוצים למשוך אותך אל התורה. איך? אין לך בן חורין. לא, אני לא רוצה חירות. לא, אני לא רוצה תורה. משמע שמלכתחילה, העיסוק בתורה בא מתוך חירות מחשבתית שלמה. עכשיו, יש פה בעיה. איך אפשר לדבר על חירות בחברה שהיא נושאת בתוכה את העול האהוב של המסורת? יש הרי סמכות של ההלכה. לא, אני לא סובל מזה שאני מקיים הלכות. אני לא סובל מזה שקיבלתי על עצמי עול מלכות שמיים. אבל בכל זאת, זה עול. זה לא אני. בעיה, לא? איך אפשר להתמודד עם זה? ומובן את השאלה שלי? מה התשובה? באמת יש פה בעיה, והקדוש ברוך הוא בחסדו הגדול הביא לעולם את החילונות. כדי לפתור את הבעיה הזאת. החילונות היא האפשרות ליצירת זהות יהודית שאיננה מרגישה מחויבת למסורת כדי להצדיק את עצמה. ואז היא יכולה לקבל עול מלכות שמיים מרצון. יוצא לפי זה שלחילונים יש יתרון עצום. הם הופכים להיות עובדי השם מרצון. ומה עם הדתיים מסכנים? מסכנים. נכון? אלא אם כן, הם במדרגה של חירות עצמית פנימית. כן? כי למשל, יש בגמרא ביטוי כזה, מדוע הקדוש ברוך הוא ענה לתפילתו של יצחק ולא לתפילתו של רבקה, תפילתה של רבקה, שאינה דומה תפילתו של צדיק בן צדיק לתפילתו של צדיק בן רשע. תפילתו של צדיק בן צדיק נענית יותר. מה הצדק בדבר הזה? שאם אדם הצליח להיות צדיק, אף על פי שאבא שלו צדיק, זה סימן שהוא צדיק באמת. מרצון. לעומת זה, אם אדם הוא צדיק בן רשע, נו, למה אתה צדיק? אתה רוצה להרגיז את ההורים, נכון? אז זה עוד לא ראיה לחירות אמיתית. אז יש גם צד של חירות פנימית של הצדיק בן צדיק. דוגמה לאדם כזה, בן חורין באמת. הרב קוק. מה? מה אמרת? הרב צבי יהודה. נכון, שהיה צדיק בן צדיק. גם הרב קוק היה צדיק בן צדיק. הסתדר בכל זאת. הנה, תראו מה הוא כותב. מרחבים מרחבים. מרחבי אל, עיוותה נפשי. אל תסגרו לי בשום כלוב, לא גשמי ולא רוחני. שטה היא נשמתי, ברחבי שמיים. לא יחילו הקירות לב, ולא קירות מעשה. מוסר, היגיון ונימוס. מעל לכל אלה שטה היא ואפה.
ממעל לכל אשר ייקרא בכל שם, ממרום מכל עונג, מכל נועם ויופי, ממרום לכל נשגב ונאצל. זאת נקודת המוצא של קלבלת עול מלכות שמיים של הרב קוק. הרב, המלאכים והשרפים שניהם דעות ביהדות, אבל כל רשימת המונו והפן הם לא דעות ביהדות שמשלימים את דעת התורה? כן, הם גם. תמצא, יש מלאך פן אל ומונו אל וכל אלה. הם, כן. בבקשה, כן. ופה הוא כותב הפוך. הוא חופשי מצד נשמתו. הרי אני כולי מוכאב מצער הביטוי. איך זה אבטא את האמת הגדולה המלאה את כל לבבי? אז איפה יש לו כלוב? בזה שיש לו דיבור. איך הוא כותב באורות הקודש א'? צריך לחפש את השפה, להדריר את הדיבור. זה עבודה. אני חושב שחלק גדול ממשנת הרב, זה בעצם החידוש של השפה שלו. שפה שמשתדלת להיות מעבר לביטוי. היה גוי אחד בשם היידגר, מרטין היידגר, שם ראשי מריקב, שמצד שני אמר דבר מאוד יפה. הוא אמר שכל קונצפט, כל מושג, מרחיק מן הדבר המושג. כלומר, ההמשגה מרחיקה מן המושג. מעניין, אותו דבר כותב הרב קוק, בערך באותה התקופה. וחלק מההשבה של הדיבור הנבואי זה זה. הנבואה באה בעקבות שבירת התבניות של הפילוסופיה. כל זמן שתבניות החשיבה הפילוסופית קיימות בעולם, יש מסכים בתוך הנפש. ולכן הדמיון עולה על פני השכל בימינו, כדי לאפשר את שיבת רוח הקודש. מעניין. הרב כאן מסיים בתפילה, הוי אלי, עזרה היה בצרתי. מה הצרה של הרב קוק? תימו לב. המצא לי מערכי לשון, תנה לי שפה וניב שפתיים. אספר במקהלות אמיתי אמיתיך, אלוהי. יש מה ללמוד ממנו. שלום.